מאיים עליי, ואתם זוכרות שאנחנו מסיימות את מוצר אביך השנה. אז אנחנו נתחיל את פרק ג' היום, ואם נספיק נעשה השלמות, כי קודם כל חשוב לי שיהיה לכם עמוד שדרה של הספר. אני רואה פנים חדשות, כולם ממכינת רבי? כן? אז ברוכות הבאות לקוחותינו, תצביעו רגע כולם. ברוכות הבאות. שמחה שבאתם. תצטרכו להיכנס לעניינים. טוב, אז ככה, אז אנחנו בפרק ג', פרק א' היה, אנחנו מדברים על כוחות הנפש, שכל, רגש, רצון, דמיון, אז פרק א' היה בעיקרו שכל, אוקיי? פרק ב' היה בעיקרו רצון, אנחנו מגיעות לפרק ג' שהוא בעיקרו הוא דמיון. ובפרק הזה הרב ייתן לנו מושג נורא נורא חשוב שנקרא מידות מצרניות. מה זה מידות מצרניות? זה מידות שממש ממש קרובות אחת לשנייה, שיש מיצר ביניהן. מידות גבוליות. עכשיו, כשהמידות הגבוליות הן מידות טובות, אוקיי? למשל, ענווה ונחת, מאמן. מה הבעיה? שהרבה פעמים המידות המצרניות הן מידה אחת טובה ומידה אחת לא כל כך טובה. למשל, בן אדם עובד על מידת הענווה ובעסקת חבילה מקבל חוסר ביטחון. ענווה מידה טובה? כן. חוסר ביטחון זה טוב? לא. אבל הם יכולים לבוא ביחד. אוקיי, אנחנו נראה למה הם יכולים לבוא ביחד, וחלק מהעבודה שלנו זה לדאוג שהם לא יבואו ביחד. זה שאם אנחנו עושות את עבודת המידות, לקחת את המידה הטובה בלי החברה הלא חביבה שלה. תנו לי עוד דוגמה לשתי מידות, שאחת טובה, אחת לא טובה, שיכולות לבוא ביחד, לדעתכם. נדיבות ופזרנות. מצוין. גאווה והערכה עצמית. הערכה עצמית זה דבר טוב? גאווה זה דבר טוב? לא, הם יכולות לבוא ביחד. מצוין. אנחנו נראה. בסדר? מה עוד? מה עוד? תנו לי מידי, שתי מידות טובות, אחת טובה, אחת לא. נחת ואדישות, מצוין. כן, הרבה פעמים אנשים בנחת יכולים להיות לא כזאת נחת, אלא אדישות. אוקיי, אני אתן עוד דוגמה. איך? מה? נתינה לאחר ופרייריות, מצוין. אוקיי, שמחה וקלות דעת יכולים להיות ביחד. בואו נראה את זה בשפה של הרב. אז אנחנו בפרק ג' פסקה א'. ברור מידות הנפש יש בו שני עניינים. האחד, עצם ידיעתו להבחין בהן בין טוב לרע, לחלקן על משמרותן, לישבן בנפש ולהלבישן עליו, ושיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. איזה כוח, אמרתי, פרק ג' פסקה א', פרק ג' יש? כולן מצאו? כאילו שאני לא אקרא עם עצמי. אני חוזרת לקרוא, והתפקיד שלכם להגיד לי, זה איזה כוח בנפש. ברור מידות הנפש יש בו שני עניינים. האחד, ידיעתו להבחין בהן בין טוב לרע, לחלקן על משמרותן, לישבן בנפש ולהלבישן עליו, ושיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. איזה כוח בנפש אני צריכה בשביל שלב א'? הבחנה. איזה כוח בנפש זה? שכל. כדי להבחין אני צריכה שכל, אוקיי? למה בינה? נכון? אם אין בינה, הבדלה מן עין. נכון? אנחנו חייבים, חייבים, חייבים כדי להבחין בין דברים, שכל. השלב הראשון בעבודת המידות זה קודם כל ללמוד על המידות, להבין מה טוב, מה רע, כמו ששאלת מאוד יפה, למה גאווה זה רע? מי אמר שזה רע? אוקיי? שלב א', לדעת מה טוב, מה רע. זה שלב שהוא יחסית פשוט, כי הוא למידה. ואם אני אלמד, אני אדע. הבעיה זה השלב השני. הבית, הפרדת המידות ונסירתן. באור הדבר, ההשקפה השטחית על המידות הטובות היא גם כן התחלה טובה. גם זה שאני יודעת כזה בערך מה טוב מה רע, התחלתי, בסדר. והמביאה לשלמות במשיכת יופיין והדרן. אבל יש מידות שהן מצרניות מטבען. וכשרוצה האדם לצייר בו איזו מידה, שלא באופן ברור, תימשך ממילא אחריה הסמוכה לה, אף על פי שאינה הגונה ואינה דרושה לחפצו. שוב, נגיד שאני עובדת על מידת הענווה, אבל אני עובדת כזה בערך, אני לא ממש, אני לא מדייקת, אני לא זה, אז בקלות אני יכולה להפוך להיות מן אדם חסר ביטחון כזה. וצריך האדם להעמיק לדעת להפריד בכוח החוכמה והבינה שעולות למעלה מטבען של המידות ומכניסות את המידות לחדריהן ומציירות אותן כראוי ומפרידות הראוי להפריד. כל מידה ממידה שהיא מסרנית בטבעה. לקחת כל מידה בפני עצמה שלא תעלה ערבונה עימה. וזהו כעין הנסירה שזכר האריזה. אוקיי? העבודה שלי זה לא לשפוך את התינוק יחד עם המים כשאני רוצה להוציא מתוכי מידה רעה. נגיד אני רוצה לעבוד על לא להיות בן אדם כעצן. איזה תינוק אני יכולה לשפוך עם המים? אכפתיות, מצוין. נכון? אנשים כעסנים, הרבה פעמים הם אנשים מאוד אכפתיים. בן אדם אדיש לא כועס. מי כועס? בן אדם שאכפת לו. הכעס הוא לא טוב, אבל האכפתיות היא טובה. יכול להיות שאני אעבוד על לא לכעוס, ואני אהפוך להיות מן בן אדם אדיש כזה. כאילו אני מסננת כל דבר כדי לא לכעוס, אז שום דבר לא נכנס אליי.
אבל
הכעס
זה לא משהו שמתחיל.
איזה מקום? איפה יש מקום, ראינו? איפה יש מקום לכעס? מתי? בחינוך. איפה? עכשיו היה לכם פה פאנל בחינוך. איפה יש מקום? נכון, מה זה כעס הפנים? ילד הוא מקבל אמות מידה של מה חמור ומה לא חמור לפי ההבעות של ההורים שלו. ואם יש לי הבעה חתומה, אם הילד אוכל ממתק לפני ארוחת צהריים, ואותה הבעה אם הוא רץ לכביש, מה הוא מבין? אם השניים אני אומרת, זה לא בסדר לאכול ממתקים לפני אוכל, זה לא בסדר להתפרץ לכביש. מה ילד מבין? ששניים אותו דבר. אבל אם אני שנייה צורחת, אל תרוץ לכביש, הוא כבר מקבל משהו אחר. אבל אני צריכה, למה קוראים לזה חכמים כעס הפנים? שהצרחה תבוא מפה ולא מפה.
לא,
נכון, נכון, נכון. זה כעס חינוכי. יש עוד מקום שקוראים לו ריתחא דאורייתא. זה למחות על דבר שאנחנו חושבים שהוא לא נכון. המחאה לא צריכה להיות בכעס, אבל אני לא כאילו אדישה, הכל בסדר. לא, לא הכל בסדר. קרה פה עוול, עוול חברתי. אני לא יכולה להיות אדישה אליו, אבל אני לא רוצה שהוא יפעיל אותי. אני רוצה לנהל את עצמי ולא שהכעס ינהל אותי. כן. את מתכוונת למה שהרמב"ם אומר. נכון? שאם בדוגמה שנתנו, אם בן אדם נורא קמצן, רוצה להיות נדיב, יכול להיות שכמו שחפץ שעקום לצד אחד, אני רוצה ליישר אותו, אני אקים אותו לצד שני, יכול להיות שאיזו תקופה מסוימת אני אהיה פזרנית כדי להגיע לאיזושהי נדיבות באמצע. נכון, זה אופן אחד. אבל הרב הוא מדבר על משהו אחר, שאני לא שמה לב בכלל. אני כאילו צועדת, רצה, ואני לא מתבונן. אוקיי? אני כאילו אומרת, לא, אני לא רוצה להיות כעוסנית, אני לא אצעק על הילדים שלי כמו שהרמב"ם צעקו עליי, אני לא. ואני לא רואה מה אני מפסידה בדרך. אז זה יכול להיות או שאני רוצה להוציא מתוכי מידה רעה, וכמו שקראתי לזה קודם, שופך את התינוק יחד עם המים, או הפוך, שאני רוצה לעבוד על מידה טובה, ומכניסה לי מים יחד עם התינוק. אוקיי? עוד שאלות? של השלב השני, הפרדת המידות ונסירתן, זה שמידות שהן דומות אחת לשנייה, הן גבוליות, הרב קורא להן מצרניות מלשון מיצר, שמידות מצרניות אני אבחין, זה טוב, זה רע, כעס זה רע, אבל אכפתיות זה טוב, אוקיי? ענווה זה טוב, חוסר ביטחון זה רע, אוקיי? אני רוצה לשים לב לזה, אוקיי? הנקודה הזאת, איך, כמו שאמרתם, אוקיי, להיות אכפתית, להיות רגישה, לא להיות פריירית, איך אני עושה את זה? זה עבודה מאוד 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 חשובה.
אז רגע, השלב הראשון זה לדעת, לזמור את המידות.
שלב ראשון אני רוצה לדעת מה זה מידות, מה זה טוב, מה זה רע. עכשיו אני נכנסת לניואנסים. הניואנסים הם לא בשכל, הם בחוויה. אוקיי? איזה, הוא קורא לזה, איזה מידה אני מציירת. כשאני אהיה בן אדם לא כועס, איך אני אגיב? נגיד עם הציור שאני מכירה את זה, כשמישהו עושה משהו לא בסדר, הוא צורח, ואני רוצה להחליף את הציור הזה. אני לא רוצה להיות כזאת. איזה ציור אני כן מכניסה? אוקיי, מה אני עושה? מעליבים אותך ואת לא רוצה להעליב חזרה. מה האסטרטגיה שלך?
לשתוק.
מה עוד?
ללכת.
איך? להחזיר באמפתיה אחרי שהעליבו אותך? את מגילה, וואי, ואת מהממת. אז איך תחזירי אמפתיה כשהעליבו אותך עכשיו? ואז את הופכת אותה, את הופכת להיות העובדת הסוציאלית שלה. אז מה עשית אבל? לא, שנייה, שנייה, זה אסטרטגיה חשובה. שנייה, תכף שנייה. אז מה עשית בעצם? הרגשת. מה את אומרת? את יכולה לדבר בצורה רצונה כשאת נפגועה? את עכשיו, אבל את עכשיו רגשית בהצפה. את פתאום אומרת, את צריך רגע, רגע. אני לא בהצפה, אני עכשיו מדברת רציונלי. זה מעשי לך? אני שואלת.
זה ממש קשה, אבל להגיד רגע את המשפט של רגע בוא נעצור, כאילו, את לא מדבר
עליי. אוקיי, אז זה מה שאמרת, ללכת.
לא, לא ללכת.
זה ללכת, אני עוצרת שנייה.
אני מעדיף לך שאתה אומרת,
אז את אומרת, את יכולה ללחוץ על כפתור, להעביר את האלבון, נעבור לרציונליזציה. אוקיי, בסדר, זה מה שאמרתי, שאלתי אם זה משהו כזה, או שאני יכולה בשנייה להפוך להיות.
זה לא לומר ואז ללכת, כאילו, לא ברור.
זה לא להתנתק.
כן, זה לבוא
ברגיש,
ואלה
תראה שזה לא מתאים. אוקיי.
זה כן
אבל
מילים.
כי מה?
לא,
בסדר. ומה יקרה אם אני אומרת? לא נעלבת מאנשים כאלה, לא שווה את זה. מה קרה לי? מה קרה לי? מה עשיתי? לא שומעת אותך? אני גם מורידה מהערך שלה, אני גם מורידה מהרגש שלי. כאילו אני לא נעלבת מאנשים כאלה. נעלבתי, מה אני לא נעלבת מאנשים כאלה? בעצם מה אני עושה במציאות הזאת? אני כאילו הופכת, במקום לנעלבת, אני מסננת. הנה דוגמה לזה, אני לא רוצה לכעוס, לא רוצה להעליב, אבל הפכתי בשנייה לאדישה. כי כאילו אני מקהה את התחושה. מה שחכמים אומרים על האנשים, על החסידים הגדולים, שהם נעלבים ואינם עולבים. לא כתוב שהם לא נעלבים, הם נעלבים. הם לא כהי חושים, הם נעלבים. אנחנו בני אדם, בני אדם יכולים להעלב. אבל הגדלות שלהם היא שלמרות שהם נעלבים, הם לא עולבים. זה נורא קל לא להעלב. איך אני לא נעלבת? אני בדיוק, אני כאילו עושה דמוניזציה לכולם. כל מי שמעליב אותי, הוא לא שווה כלום. נורא קל. ואז זה לא שוואו, עבדתי על המידות שלי ואני לא נעלבת. פשוט רידדתי את כל האנשים והפכתי את עצמי לאדישה. שאין לה הופכין. לא יהיה כאבן שאין לה הופכין, זה אם מישהו מאשים אותך, והיא אומרת לך, את פגעת בי, את ריחלת עליי עם זאת וזאת 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 וזאת. אז את לא צריכה להעליב אותך חזרה, אבל כן מותר לך להגיד לה, אין לי מושג מה את דברת, מעולם לא דיברתי איתה. כלומר, את לא צריכה להיות כאבן שאין לה הופכין, מותר לך להגיד. את לא צריכה אבל להגיד לה, לא, את מגילה בעצמך.
כן, אבל מי שכאילו
מעליב אותי ואני לא מראה לו כלום, כאילו מתעלמת לגמרי. לא, אנחנו לא אמרנו שאת חייתה להם. אני רק אמרתי שהאסטרטגיה לא טובה, למשל היא להפוך אותי מלא לכעוס חזרה ולא להעליב חזרה, ללהיות אדישה. אני רוצה לא לכעוס ואני רוצה לא להעליב, אבל אני לא רוצה להיות אדישה. את יודעת שאנחנו לא עובדים רק ברמת טיפים. אבל אחד הדברים שחשוב לי לומר פה, זה שאני רוצה להיות בקשר עם מה שאני מרגישה. אני רוצה להיות בקשר עם מה שאני מרגישה. אני לא רוצה להפוך להיות בן אדם שלא מרגיש. בן אדם שעובד על המידות שלו זה לא בן אדם שלא מרגיש. זה בן אדם שמנהל את מה שהוא מרגיש. אבל כדי לנהל את מה שאני מרגישה, אני צריכה להיות בקשר עם מה שאני מרגישה. וזה נורא נורא חשוב. הייתה פה עוד שאלה שפספסתי לדעתי.
איך
אמרת
עם
מי? מי שאלה?
איך היא כאילו עם החסדים והרגשים בסוף כאילו אותי נעלבים, אבל אינם עובדים כאילו לא מאוד גדול, אבל בסוף זה כאילו לבוא ולא יודע,
תראי, לא דורשים איתנו להיות חסידים. קודם כל, הרמה שדורשים איתנו זה להיות צדיקים, לשון צדק. חסידים זה מעבר. לא דורשים איתנו, אבל אפילו החסידים, מה שהיה חשוב לי להגיד, שאפילו החסידים, אף אחד לא אומר שהם כהי חושים, הם נעלבים. למה אין מקום להוכיח? בטח שיש מקום להוכיח. יש מצוות תוכחה. אבל מצוות תוכחה היא משהו אחר. שמה המטרה שלי? לעזור לבן אדם השני להיות יותר טוב, לא להחזיר לו. אתה יודע, מצוות תוכחה היא בשום צורה לא אכזרה על עלבון. כן, רגע.
אני לא יודעת מה זה אומר שהם אינם מלווים, הם נעלבים. מה זה אומר
זה עוד פעם? הם לא מחזירים, הם לא כאילו מלווים עכשיו מריבה. הם נעלבו, גם מותר להגיד נעלבתי, אוקיי? אני חושבת שזה נורא חשוב. אחד הדברים שבעיניי מאוד חשובים בזוגיות זה כשנעלבים, ואתם מוזמנות להתרגל את זה עכשיו, חברות שלכם במשפחה שלכם, זה לא להתנתק. זה להגיד נעלבתי, מותר לי להגיד נעלבתי ולא בא לי להגיב עכשיו, אבל אל תעלמי, אוקיי? זה אלה שבשולחן שבת מי שאומר להם, אני עוקץ אותם, לא, הם הולכים לחדר, עכשיו דברי איתם עוד יומיים. לא, זה לא טוב להיות בנתק. תדברי, תמיד עדיף לדבר את מה שאנחנו מרגישות, מאשר להתנהג את מה שאנחנו מרגישות. בסדר? זה נורא 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 חשוב. כן, זה יודעת מה זה פסיב אגרסיב. אני כאילו לא אומרת כלום, אבל כל הגוף שלי מה אומר? חפשי את החברים שלך. בסדר? לא. אני, מותר לי לדבר, להגיד נעלבתי. תמיד, תמיד, תמיד אני אבחר, עדיף לבחור ולדבר את הרגש מאשר להתנהג את הרגש. אנחנו, כל זה היה רק הדגמה לזה, שאני יכולה, בתור בן אדם שרוצה לעבוד על עצמו, לא להעליב אחרים, בטעות לעבוד על עצמי ולהיות אדישה ולסנן את כל העולם. כן.
כאילו, אבל יש מקום שיעלה, אבל יש מקום בסוף לא להחיל אותה, להדבות את זה.
נכון, לגמרי.
כאילו, בסוף, כאילו,
להתקדם. לגמרי, אבל כדי להתקדם, זה נורא שונה אם חוויתי את האלבון והתקדמתי, או טייחתי את האלבון והמשכתי הלאה. כי אם טייחתי את האלבון והמשכתי הלאה, אני מתרגלת להתכחש לתחושות שלי. ולאט לאט אני הופכת להיות בן אדם שמנותק מעצמו. הרגשתי, נעלבתי, בסדר, אל תעשי עכשיו פולחן. מסכימה לגמרי, אבל נעלבתי. כאילו זה אלה שאומרים, וואי, נעלבת? לא, מה פתאום, זה לא היה אישי. מה זה לא היה אישי? היה אישי בריבוע.
לא, אבל זה נעלבתי עם עצמך, או שאני יכולה לבחור, להגיד נעלבתי לאדם שאני...
זה גם וגם. אני חושבת ששלב א' הוא כנות עם עצמי, זה להסכים להלב. כשאני הייתי ילדה, הייתי בוכה רק במקלחת. כשגדלתי הבנתי שלמה בכיתי רק במקלחת? כי המקלחת מטשטשת בו, זה כאילו מעצמי הסתרתי את זה שאני בוכה. לא, אני בוכה, ואני כן נעלבתי. או מישהי אומרת לי, פגעתי בך? לא, מה פתאום? לא, מה? כן, אבל אני לא עשויה מסוכר, אני
אתחודד. לא, אז לא אפשר להיות
יכול להיות, אבל כשאני עושה יומיים ועוד יומיים ועוד יומיים, נוצר נתק. שעה שעתיים סבבה, אבל כשזה הבן זוג שלי, אז כאילו, וואי, הלכו יומיים מהחיים שלנו. אז כמו שאמרו, לא צריכה להיות כאבן שאין לה הופכים. מותר לי להגיד, מותר לי להגיד, עוד פעם, להגיד בלי להעליב האחרים זה לא טוב. כן, כן. כן, אז אני צריכה כמה שיותר לשמור שאני אפגע פחות באחרים, אבל אני בן אדם, אז הגבתי, אוקיי? אבל אומר לנו עוד פעם הרב, לא לעבוד עבודה כזאת, שעבדתי על מידה אחת וקיבלתי עכשיו בעסקת חבילה אחרת. אז כל הכבוד לי, אני לא מעליבה, אבל אני גם לא מרגישה כלום ולא אכפת לי מאף אחד, מאמן. תדע? להיות אדיש ולא להעלב זה לא חוכמה. יש? תדע? אז בואו נמשיך. עניין המצרים שבין המידות וטשטוש גבוליהן הוא מכמה סיבות. פעמים המידה סמוכה לחברתה, מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. וכל מידה אי אפשר שיקנה האדם אותה כי אם כשיציירנה ציור חזק. וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת בבירור גמור, יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו או פחות מהדומות להן בציוריהן השטחים רק לפום ריאטה, רק על פניו. למה יכול לקרות שאני יכולה לקבל מידה טובה ויחד עם המידה הטובה מידה רעה בעסקת חבילה? כי אני עובדת קצת שטחי. שימו לב שהוא משתמש הרבה במילה ציור ולא הבנה. למה ציור ולא הבנה? כי? נקי זה הדמיון. אני מדמיינת. כשאני מדמיינת כעס, מה זה בן אדם שכועס? איך אני נראית כשאני כועסת? איך מישהו אחר נראה כשהוא כועס? אוקיי? הרבה, בגלל שמידות זה משהו שהוא כל הזמן נמצא בחיים שלנו, אז זה לא איזושהי הבנה רציונלית תיאורטית. לא, זה ציור שלי של החיים. ויש לי כל מיני ציורים של אנשים כועסים ממה שהכרתי בילדות, ואנשים שמחים ממה שהכרתי בילדות, ואנשים בענווה ובגאווה וכן הלאה. אוקיי? אז יש לי איזשהו ציור. והעבודה שלי זה לנסות כמה שיותר שהציור הזה יהיה חד. כי אם הציור הזה יהיה מטושטש, אז זה יהיה כזה בערך, אז אמרנו, אז הנאווה זה בערך עם חוסר ביטחון, ושמחה זה בערך עם איזושהי תחיות וקלות דעת, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
אז גם על ציור חד של כעס?
כן, בטח.
למה? כדי, כי... זה מאוד ברור כעס שיכול להיות שם זכות.
ככל שהציור שלי יהיה יותר חד, אני יכולה להגיד, אני לא שם. אני לא שם, בטח. דע את האויב. אוקיי?
משפחה זה מאוד יותר הכי קל חיים.
מה את אומרת?
קל זה הכי קל.
הכי קל? זה קל אצל אנשים שהביטוי החיצוני שלהם נורא ברור. אבל אנשים למשל שזה פסיב אגרסיב, או אנשים שאומרים לך, וואי איזה חמודה, אתם רוצים להרוג אותך? מאוד קשה. יש כל מיני תגובות לכעס. אז יש כעס שהציור שלו, וואי איזה כיף אם זכיתי לראות מישהו שכועס, ורואים כעס בצורה פשוטה. אבל לפעמים הבעות של כעס הן נורא מורכבות. ונורא מסובכות, ויותר קשה לי לזהות. ואני יכולה לחשוב שמישהו שמחייך הוא לא כועס, ואז אני ממשיכה לכעוס רק בחייכת. מה זה?
אני
לא צריך לדעות
אחת
של
עצמי,
לא עצמי. לא שבאתי, סליחה?
אני לא צריך לדעות אחת של עצמי.
אני צריכה לזהות, אבל אני צריכה גם לזהות מה זה בכלל כעס, אוקיי? זה השלב הראשון. עכשיו אני רוצה שהוא יהיה חד. כי זה שאני מחייכת למשל, לא אומר שאני לא כועסת. ואם אצלי הציור זה אנשים שמחייכים הם לא כועסים, אני הופכת להיות כעסנית הרבה יותר מעצבנת. כי אני גם כועסת וגם מחייכת. עוד? כן, הציורי. בגלל שהכעסים, בדוגמה הזאת, אבל כל מידה, יש לה המון 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 השלכה בחיים. זה לא משהו תיאורטי שאני מכירה רק מהספר, אני מכירה מהמציאות. אז אין פה רק הבנה. יש כאן גם איך אני רואה כעס. האם כעס זה אומר אנשים שצורכים? האם כעס זה אומר אנשים שלא מתייחסים?
איך?
או של כעס של אמא שלי, של אבא שלי, של אנשים שאני מכירה. הרי הציור שלי הוא לא הגיע רק ממני, הוא הגיע מהעולם. אז אם אמא שלי למשל הייתה בן אדם שכל פעם שהיא כועסת, היא לא מדברת איתי. אז כעס מבחינתי זה אנשים שותקים. עכשיו יכול להיות שבמקום לעבוד על לא לכעוס, אני עובדת על להיות שתקנית. או לא להיות שתקנית, להיות דברנית. ואז הציור אחד, בדיוק. אני רוצה לראות ממה אני נמנעת ומה, כן, אני יכולה לדבר. ועדיין.
וכשזו מידה טובה.
אותו דבר. ככל שהציור שלי יותר חד, אני קונה אותו ולא את העסקת חבילה. אבל רגע, אנחנו רק בתחילת הדרך. כן.
אפשר שיהיה להגיד, אני חושבת שאני אגיד כל מידה, ויש כמה ציורים.
לגמרי. אבל בנפש אין כמה ציורים. בשכל, השכל הוא מחלק. הנפש לא מחלקת. אוקיי? הנפש יש לה איזשהו ציור כללי כזה. העבודה היא לחלק. עכשיו תמשיך את השאלה.
כשאני רואה כעס, דיברת על זה שהתמונה היא מתארת איך אני מבינה כעס.
לא, אמרתי שהתמונה זה איך אני מבינה כעס. זה לא, הרי איך שאני מבינה כעס זה לא מה שלמדתי בנילון אבן שושן מה זה כעס, אלא מה שפגשתי בחיים. נכון, אבל יש מלא הבנות על כעס, אבל יש לי איזשהו ציור פנימי מרכזי.
נכון, אני חושבת, כאילו בעיניי, אני יכולה להגיד,
נכון, אבל אם עכשיו את רוצה לעבוד על עצמך, לא להיות בן אדם כועס, ככל שהציור שלך יהיה יותר חד ויותר מדויק, היכולת שלך לעבוד על עצמך יותר גבוהה. כי אם אני הולכת למשל רק על הביטוי, כמו שאני נתתה לי דוגמה, אני מכירה אנשים שכועסים אז הם צורכים, ואני רוצה לא לכעוס, אז על מה אני עובדת? במקום לא לכעוס על מה אני עובדת? על לא לצרוח. אז אני יכולה לא לצרוח ועדיין לכעוס, חבל. ואז על מה עבדתי? על להיות בן אדם שתקן. זה לא הכי טוב. חבל. לכן הוא קורא לזה שטחי. יש לי ציור שטחי. יש לי ציור של הסימפטום, לא של היסוד. אוקיי? אני רוצה להיות בחורה צנועה. מה זה צנועה? אם היא בצלי צניעות, זה אנשים כאלה נחבאים אל הכלים, אז אני רק הופך את הכל הזמן להעלים את עצמי. חבל.
אוקיי? זה קשר לדעת צנועה, זה מה שאתה רוצה.
נכון, אבל מה יעזור לי לזהות ציור שהוא לא מדויק? הלמידה. ולכן שלב א' הוא אמר ההבחנה. אוקיי? אני בתוך הציור. כן, אבל עכשיו כשאת יודעת ומכירה את המושג מידה מצרנית, יהיה לך יותר קל לזהות איזה ציור מדויק ואיזה לא, כי יש לך כבר מחשבה שמבחינה בין הציורים. אוקיי? המושג מידה מצרנית הוא בעיניי מושג מאוד 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 חשוב. מאוד. אני יכולה להגיד לכם שעל עצמי ממש זה עזר לי הרבה פעמים כאילו לזהות. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שהנה, מהמם, אבל אני אומרת לו לא. אבל זה לא. כאילו, עוד פעם, זה שאני שותקת ולא צורחת, לא עוזר שאני לא אכעס. או זה ש... עוד פעם, יש אנשים הפוך, שבכעס הם שותקים ונעלמים, בעין ובאלף. אבל הכעס שלהם לפעמים הרבה יותר נוכח מאנשים שצורחים. אבל אני רוצה לעבוד או לא לכעוס, לא רק לא לצרוח. או לא לשתוק.
אבל איך אפשר כאילו לא... לא אפשר גם להיות
באדם שאכפת לו וגם לא... קודם כל, אם את שואלת, אז כבר הבנת כמה לנסר בין העמידות זה קשה. מעולה, אני שמחה שאת שואלת.
אני אפילו כאילו תראו בראש של האדם
כזה. או, יפה. זה השלב הבא. מי כאן מכירה אנשים שהם אכפתים והם לא כעסנים? תצביע. רגע. אני מדברת כעל מידה, לא סיטואציה. אנשים שבאישיות שלהם הם אכפתים והם לא כעסנים. זה לא... מה שאת מכירה? לא, עוד פעם, לא מעולה. תודה. כל מי שמכירה בן אדם כזה, יהיה לה יותר קל להגיע לסיור כזה. תמיד אני מחפשת מהחיים. אוקיי? אם אני אומרת, וואי, יכול להיות בן אדם שהוא בענווה ויש לו ביטחון? איזה מוזר. דבר ראשון, מה אני אעשה? אני מכירה מישהו? מי מכירה פה בן אדם בענווה ועם ביטחון? תצביע. מאמן. אוקיי? וכן הלאה. כלומר, ברגע שאני מכירה במציאות, אז קודם כל בשכל, השכל נרגע, הוא אומר, רגע, זה אפשרי. יכולים להיות אנשים כאלה. אני לא עושה לו עכשיו פסיכואנליזה. ממה שאני מכירה. ממה שאני מכירה. אוקיי, אני לא עכשיו באה לבדוק ולעשות לו חקירת שבק אם אי פעם הוא כועס או לא כועס. אני רק אומרת שבן אדם... אז יש לנו כמה רמות. יש רמה שאני רוצה לעבוד על לא לבטא כעס, ויש רמה שאני רוצה לעבוד על יותר מלא לבטא כעס, על לא לכעוס. זה שתי רמות שונות. הרמה הראשונה היא גם מאוד חשובה. נגיד שאני לא עובדת על לא לכעוס לפני שעבדתי על לא לבטא כעס. נגיד שאני עובדת עכשיו רק חיצונית. אני כועסת, אבל אצלי, כשאני כועסת, האוטומטית זה לצעוק, ואז אני אומרת לי, לא, לא, לא. פעם הבאה שאת כועסת, את נושמת שתי נשימות ואת לא צועקת. על מה עבדתי? עבדתי על זה שהכעס שלי לא יפגע בסביבה, זה הרבה מאוד. אבל זה עוד לא הכל.
זה אמור להתחיל לשלוט.
מה זה? נכון. נכון מאוד, וזה הרבה, אבל זה עוד לא הכל. כן. נכון, אבל זה משהו שמרגיע את השכל שלי להבין שזה אפשרי. זה לא שעכשיו אני הולכת להיות הוא. זה לא שאני הולכת להיות הוא, אבל אני אומרת, וואי, זה אפשרי. אז יש לי כאילו אישור מהשכל. עכשיו אני אבדוק אצלי, מה אצלי מעורר כעס? איך אצלי מתבטא כעס? איך אני רוצה לבטא? אוקיי? אבל זה שאני מכירה מישהו כזה, עוזר לי להבין שזה אפשר. זה שאני מכירה אנשים שהם גם שמחים וגם עמוקים, כמו שדיברנו בפרק א', עוזר לי להבין ששמחה יכולה להיות דבר נורא עמוק. וזה לא רק הבנה תיאורטית, כי הנה יש לי גם... כי זה נכנס לי לציור, לא רק לראש. אוקיי? השכל שלי נרגע והוא מכניס לי סיור חדש. הנה בן אדם שמח ועמוק. עם כל הסיורים הקודמים שלי, היום אנשים שמחים שרצים ברחובות או רוקדים ברחובות, אני אומרת, הנה, בורי, בן אדם שמח ושקט ועמוק ו... לא יודעת מה. אז זה מאפשר לי לראות שיש סיור אחר. זה לא אומר שאני הולכת להיות הבן אדם הזה. אני אעבוד על איזה בן אדם אני רוצה להיות, אבל הסיור הזה מכניס לי איזשהו... זה השלב הבא, אבל השלב הראשון ועליו אנחנו מדברים פה הוא דמיון. את שואלת על הטכני, אבל אני לא עונה על הטכני, אני שואלת, אני עונה על הציור. ואת אומרת לי, אבל איך? אבל אני עונה לך על הציור. כאן הרכב, ציור.
יש הבחנה בין מידה לרגש?
בטח.
יכול להיות משהו
שיורד מכעס? יכול להיות בן אדם שהוא לא כעסן, ויש לו סיטואציות שבהן קורה לו שהוא כועס. כמו שיכול להיות בן אדם, שהוא בן אדם שמח, אבל ברור שיש סיטואציה שהוא יעצור. מה זה? בניהול שלה, כן. כן.
מה זה קל כזה? יש פשוט יש אדם ש... אין אדם שזה המיטה שלה. איך אומרת? כל המשפור הזה.
מאמן, מאמן. לי הג'וד, זכרונו לברכה, איך אומרים, מרוקאי קלאסי, הוא כל הזמן אומר, אני לא עצבני, מעצבנים אותי. זה המשפט הקלאסי שלו. הוא לא עצבני, מעצבנים אותו. במילים אחרות, הוא לא קשור לעצבים שיוצאים ממנו. כאילו בשום צורה. זה מישהו מוציא ממנו עצבים.
אז מה באמת הדברים שאני יכולה לקרוא
את הדברים? קודם כל, זה איך את מתנהלת בדרך כלל. כשיש סיטואציה שהיא חורגת מהציפייה שלך, הרי מה זה כעס? יש חריגה מהציפיות. ציפיתי X, קיבלתי Y. מה קורה בשלב הזה של החריגה? אני עכשיו מנסה להפוך את העולם בעצבים, אני מנסה, מה נעשה? אוקיי? איך אומר הרמב"ן באיגרת? וכשתעלה על לבך מידת הענווה, אז תנצל מן הכעס. למה בן אדם מנווטן ניצל מהכעס? כי הוא לא מצפה שמה שהוא חושב שצריך לקרות דווקא יקרה. אולי יקרה משהו אחר. אוקיי? ולכן זה עוזר לנו לא לקרוא. זה למשל משהו הרבה הרבה יותר יסודי מאשר רק תנשמי כשאת כועסת. אוקיי? זה להבין, אני רציתי שהילד שלי יעשה X, הוא עשה Y. אז אני אומרת, אוקיי, רגע, לילד שלי יש רצונות משלו, אז מה אני רציתי שהוא יעשה X? זה לא ישר, וואי, אבל רציתי שיהיה X. אם אנחנו בוחרים את הנהלת, אנחנו במקום טוב, אז זה כבר הופך מרגש למידה. אוקיי? אם אני במצב שאני בוחרת איך לנהל את הרגשות שלי, זה אומר שאני בשליטה וזה טוב. וזה חלק מעבודת המידות. בעולם החול יקראו לזה ניהול רגשות, בעולם התורה קוראים לזה עבודת המידות. למה שבפסיכולוגיה יקראו לו ניהול רגשות. זה אותו רעיון. ברגע שאני בוחרת איך אני מנהלת הרגע שלי, אני כבר בן אדם שהוא בעבודה. הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו, כאילו, הרגשות עולים לנו בלי שאנחנו נבחר אותם, בלי שאנחנו ננהל אותם. עוד פעם? כן, השאלה מה אני עושה איתו, אני לא בעל חיים. כן, אני מכירה את הבנות האלה שנכנסות, אל תתעסקו איתי, אני בתקופה בחודש שלא מתעסקים איתי. מה כפר, עמד בעל חיים, הכל טוב.
זה לא ש...
יש לי כמה תלמידות כאלה, קוראות, כן.
עכשיו, אני אומרת שכאילו, אני לא... זה עולה לנו רעיון שאתה מבין, כי יש לנו... אני
חושבת שאתה עכשיו מגיבים. הלוואי. אם היה לנו שליטה תמיד, המציאות הייתה יותר טובה. המציאות שלנו נראית עם כל כך הרבה קשיים, כי הרבה פעמים אנשים לא מנסים לשלוט במה שעולה להם, והם פשוט משפריצים החוצה את מה שעולה להם. אם אני לא משפריצה החוצה את מה שעולה לי, אני כבר התחלתי טוב.
אבל זה כאילו, איפה
האחריות שלנו? זה בדיוק האחריות שלנו עצמנו, לא לעשות את עבודת המידות. הבעיה שהרבה פעמים, אם אני לא מכוונת או לא מודעת, באמת מה שאני מרגישה לשפריץ, ואז חבל. אני לא... הוא יעלה, אמרתי קודם. אני רוצה להיות בקשר עם מה שאני מרגישה. אני לא מטייחת מה שאני מרגישה. אבל אני גם לא רוצה שמה שאני מרגישה ינהל את החיים. אוקיי, זה מה שאני מרגישה. עכשיו אמא שלי התזנה אותי והעליבה אותי ואני עצובה. עדיין יש לי חוות כיבוד הורים.
אם אני לא מצליחה להגיד, כאילו, אחרי שקיבלתי מזמות, לדלג איזה שאני מרגישה.
עוד פעם, אני לא חושבת שכל אחת צריכה לעשות פסיכואנליזה. רגע, מה ברגש המדויק? אני חושבת שאחד המילים שמאוד מאוד מקשות עלינו היום זה המילה לדייק. כל דבר לדייק, לדייק. מרוב דיוקים זה כמו עיפרון, שאת מחדדת, 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 מחדדת והוא נגמר. אז לא, אני לא גומרת את עצמי מרוב דיוקים. הבנתי פחות או יותר מה עלה, עלה, לא, כאילו עלה, לא. כן, אבל לפעמים אני מרגישה התמכרות לניתוח רגשות וזה גם מסוכן. כאילו... אני נשארת עם עצמי, עם עצמי, עם עצמי, עם עצמי.
אני לא עובר הפוך, אני כבר ממש
הפסיד את זה. רגע, רגע, אני לא שומעת אותך. כן.
הבסיס של אבין, לא כאילו, אני לא יותר מן הבסיס כל הזמן. פשוט באמת, הבסיס בהתחלה, אבין יותר רגע שאתה
פסיד. כן, זה חשוב.
לא, אני שואלת, אם כאילו, איך אני יודעת לבטא כל הזמן?
צריכים לדעת לבטא? אני לא מדברת על לבטא, אני מדברת קודם כל להבין מה אני מרגישה. להגיד לעצמי, כן, אני צריכה עכשיו לדעת להגיד לעצמי, כאילו, כי אם האוטומט שלי זה להגיד, וואה, אני לא נעלבת. לא, אני בן אדם, נעלבתי עכשיו, אני כועסת עכשיו. כאילו, בסוף הרגשות הבסיסיים הם פשוטים. יש רגשות יותר מסובכים, כי אני עכשיו מטייחת את זה, מדחיקה את זה וכך. אבל בסוף הרגשות הבסיסיים הם פשוטים. טוב, אנחנו ממש ממש צריכות לסיים, אני רק רוצה לחזור על המשפט, בסדר? ונמשיך בעזרת השם בשיעור הבא. איך זה קורה שיש לנו מידות מצרניות? אני חוזרת. כל בידה אי אפשר שיקנה אדם אותה, כי אם כשיציירנה ציור חזק. אני קראתי לציור חזק, איך קראתי לו? חד. בסדר? וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת בבירור גמור, יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו או פחות. מהדומות לה בציורן השטחיים רק לפום ריאטה, רק על פניו. אוקיי? ולכן העבודה שלנו זה לא להסתכל על הצד השטחי, כלומר על הביטוי של המידה, אלא על התוכן ועל היסוד של המידה. איך מצליחים לעשות את זה? כמו שהרבה בן אדם שואלות איך, 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 ואני חוזרת לסיור, איך המשך יבוא. בהצלחה רבה. שלום. כן, מוטי. כן, בדיוק סיימתי שיעור.